מנחם בורשטיין אומר לי, ביקש שאני אחליף אותו לתת הרצאה, אז שמחתי, דבר ראשון, אני תלמיד של הרב בורשטיין, אז דבר ראשון, שמחתי לעשות לו טובה, לבוא לפה במקומו. הבנתי ש...
הוא היה
ככה. הוא היה. במקום הרב מקוב. הוא אמר לי, פה זה ילדים טובים, יש להם שאלות, ואני רוצה שאתה תעביר פה שיעור. אז אני ככה ממלא את מצוות הרב. אז שאלתי, יש לנו כמובן הרבה נושאים במכון המקדש, אז ביקשו ממני ללמד את סדר התמיד. בוא נראה, אנחנו פשוט נעבור היום על מסכת תמיד. נלמד את מסכת תמיד, ונראה מה אנחנו מפספסים כל יום, מה זו עבודת התמיד שהייתה במקדש, כל יום, מה עשו? מישהו פה למד את מסכת תמיד? כן, חלק למדו. אז נלמד, נראה בעזרת השם. כמובן אפשר לשאול שאלות ונגלוש לכל דבר בענייני המקדש. אז המשנה הראשונה במסכת תמיד מתחילה ואומרת, בית המוקד כיפה, זאת אומרת זה בניין שיש לו כיפה מלמעלה, ובית גדול היה, מוקף העובדים של אבן. בעצם בית המוקד זה מבנה שיש בתוכו ארבע לשכות. יש ארבע לשכות, אחת מהם גם היא נקראת בית המוקד, זאת אומרת המבנה כולו נקרא בית המוקד, בתוכו יש ארבע מבנים, אחת מהם גם היא נקראת בית המוקד, זה המקום שבו הכהנים ישנים. שאר המבנים, יש שם את לשכת התלאים, שם נמצאים כל הקורבנות ציבור, שמבקרים אותם מימומים, ונדבר על זה. יש שם את לשכת החותמות, שם יהודי שבא ומביא נסכים, נגיד יין, אז הוא קונה אותם שם, ויש את לשכת עושה לחם הפנים. כן? בבית שני חז"ל אומרים שמי שהכינו את לחם הפנים היו משפחת בית גרמו, אז היה להם שם לשכה כמו מאפייה, ושם הם הכינו את הלחם. אבל המקום עצמו שהכהנים ישנים, זה מה שהמשנה שלנו מדברת על המבנה הרביעי, כן? איפה שהכהנים ישנים. הוא מוקף רובדים של אבן, וזקני בית אב ישנים שם. זאת אומרת, יש את הכהנים הזקנים, ומפתחות העזרה בידם, יש להם מפתחות שאיתם ייכנסו לעזרה, ופרחי כהונה איש כסתו בארץ. נראה, הם לא ישנים, להם אין מיטות, מי שצעיר, יש לו עדיין עצמות רכות, הוא יכול לישון על הרצפה, לא יקרה לו שום דבר, נותנים לזקנים את המיטות הטובות. אומרת המשנה, לא ישנים בבגדי קודש, כהן לא ישנים בבגדי כהונה, אלא פושטין ומקפלים ומניחים אותן תחת ראשיהן, ומתכסים בקצות עצמן. הגמרא עצמה מתפלת, אומרת, מה? לוקחים את הבגדי כהונה, מה? מקפלים אותם וישנים עליהם תחת ראשיהן, כמו שאומרת המשנה, מה? בגדי כהונה זה כרית? והרי אומרת הגמרא, חוץ מהעובדה שאתה לא יכול ליהנות מזה, מה זה כרית, זה ביזיון קודשים, יש פה עוד בעיה, מה לדעתכם הבעיה? נכון, שעטנז. שבגלל שזה שעטנז, אז אסור ליהנות מזה. יש דין שאסור ליהנות משעטנז. אז אומרת הגמרא, פשוט שלא הניחו אותם תחת ראשיהן, זה שמו ליד. בואו נראה איפה נמצא בית המוקד. אז הנה תיאור, אני מסמן לכם את המבנה עצמו. אתם רואים, יש לו כיפה במרכז, יש ארבע לשכות בתוך, בפנים, נכון? אתם רואים ארבע מבנים, והנה אנחנו רואים פה את בית המוקד עצמו, איפה שהכהנים ישנים. תראו, הכהנים המבוגרים ישנים בפנים, יש להם מיטות, והצעירים ישנים בחוץ. דבר נוסף, רואים בצד ימין את מפתחות העזרה, רואים בצד שמאל את השער שדרכו נכנסים לעזרה, ויש לנו גם מדרגות שמובילות למטה. מה יש למטה? נכון. עכשיו, למה זה נקרא בית המוקד? זה, כן. למה יש, כן, בגלל האש שבאמצע, זה נקרא מוקד, כן. היום יצטרכו גם לעשות ככה בדיוק, כשנבנה בעזרת השם מקדש.
יהיה חימום
רצפתי, אתה אומר, נכון? יפה. יש דברים שאנחנו לומדים את כל המשניות ואת הגמרא של כל סדר קודשים, כן? אתה רואה, יש לך תיאור של כל מה שהיה. אז חשוב מאוד כשאתם לומדים להבחין, תתרגלו מעכשיו לחשוב מה זה דין דאורייתא, זאת אומרת שהוא חייב מהתורה, מה זה דין דרבנן, ומה זה תיאור של חז"ל, זה יכול להיות כתוב במשנה, אבל זה תיאור של חז"ל, הם מתארים מה היה, אבל זה לא חייב להיות ככה. כן, כתוב במשנה שהיו מביאים את הערבות ממוצא. מה, יש דין מיוחד להביא את הערבות ממוצא? ואם תביא הערבות לא ממוצא זה פסול? לא, זה תיאום, ספר לנו מה היה, נכון? אותו דבר, כתוב במשנה, היו מהירים את העזרה, היה פחים קטנים עם שמן, מפוזרים בכל מיני מקומות, זה היה תאורה של פעם, נכון? אז אתה לא יכול להשתמש בחשמל בגלל זה? אתה יכול להשתמש בחשמל, כן. נכון, אז פה הצייר, כדי להתגבר על הבעיה, אז נכון. אבל אתה יודע שאפשר לפתור את הבעיה הזאת, את הדיני חול וקודש, ש... זה לא רק המיקום, לפי הרמב״ם, וככה אומרת הגמרא במסכת מעשר שני, שיכול להיות לשקה שהיא עצמה תהיה בקודש, אבל היא תהיה חול. במידה והכניסה שלה תהיה מהצד של החול. עכשיו פה זה קצת מסובך, כי זה כניסה... לא ככה, כן. אבל סתם, תדע באופן כללי שזה לא מותנה רק במיקום של הלשכה, אלא יותר מותנה איפה הפתח שלה נמצא. מאיפה נכנסים. אומרת, ממשיכה המשנה הבאה ואומרת, מישהו הוא רוצה לתרום את המזבח, מה זה? מצווה תרומת הדשן, נכון? המצווה הראשונה, משקים וטובל עד שלא יבוא הממונה. הממונה בא ומאיר אותם. וכי באיזו שעה הממונה בא, לא כל העיתים שוות, פעמים שהוא בא מקריאת הגבר, או סמוך לו, או מלפניו, או מלאחריו, בא ודופק עליהם, והם פתחו לו, אמר להם, מי שטבל, יבוא ויפיס, כן, הפייס, כן, אני תמיד אומר לי, היום מפעל הפייס, גנבו את השם מפה, כן, אין להם זכויות יוצרים על השם הזה, הם לקחו את המושג פייס מהמקדש, ומשתמשים בו היום, ופיסו, זכה מי שזכה. בואו נראה, מה הפייס הראשון? אמר להם הממונה, מישהו רוצה לתרום את המזבח. כן, פייס ראשון זה מי מקיים את מצוות תרומת הדשן, הפיסו זכה מי שזכה. פה אתם רואים שהפייס נעשה על ידי הצבעה, נכון? כל כהן מרים כמה אצבעות שהוא רוצה, זורקים מספר וסופרים. איך היה בהתחלה?
שהיו רצים.
שהיו רצים, ומה קרה? כן, התחילו ללכת מכות, נכון? אז חכמים ביטלו את הדבר הזה. ממשיכה המשנה ואומרת, ונכנס מבית המוקד לעזרה, מי הממונה, ונכנסו אחריו כל הכהנים, ושתי אבוקות של אור בידם, ונחלקו לשתי כיתות, אלו הולכים באכסדרה דרך המזרח, ואלו הולכים באכסדרה דרך המערב, היו בודקים והולכים עד שמגיעים למקום עושה חביתים. מה זה? מנחת חביתים של מי? של כהן גדול. ומי מביא אותה? מתי כהן ידיעות מביא אותה? יום חינוכו, יפה מאוד. הגיעו אלו ואלו, אמרו שלום, הכל שלום. זאת אומרת, מה חזם מספרים? שהיו עושים בדיקה לעזרה, נכון? אם נראה את זה בשקף, יוצאים מבית המוקד, שימו לב, הולכים לשני כיוונים, למערב ולמזרח, מקיפים את כל העזרה, ונפגשים בלשכת עושה חביתים.
הם הולכים הרבה פחות.
נכון. נכון. כן, אז הנה, פה אנחנו רואים את זה בציור, איך הם כבר נפגשים אחרי המזבח, פה הם כבר נפגשים אחרי שאלו יקיפו, כן, מי שמצד שמאל הקיף את כל ההיכל, והולכים ללשכת עושה חביתין. ומין טקס כזה שבה הרבה דברים חז"ל אומרים כדי להרגיש את העזרה, נכון? יש הרבה הלכות, כן, מורה מקדש, להרגיש את העזרה, לעשות איזה דברים ככה בטקסיות, לא בטוח שחששו פה לגנבות, כן? למרות שבמצוות שמירת מקדש, בטעמים של מצוות שמירת מקדש, יש מן הראשונים שנימקו את זה ממש בגניבה, כן? כדי שלא יגנבו. מה?
רבם אומר שזה גם בשביל
מורה. נכון, אמרתי, יש מן הראשונים שאמר שזה אפילו בשביל שלא יגנבו. זה יכול להיות גניבות במקדש. איפה אנחנו רואים שהיו גניבות במקדש? לדוגמה, בפסח, אז במסכת פסחים, נכון, מסופר שהיו, כשהוא מעבירים את המזרקים של דם קורבן הפסח למזבח, היו מעבירים אותם בשתי שורות, נכון? אחת של זהב, אחת של כסף. אז כתוב בירושלמי, שים לב, מה הטעם? למה לעשות שורה של זהב, שורה של כסף? אז בבבלי כתוב בשביל היופי, נכון? מה זה? ואם תערבב אותם, זה לא יפה? אולי אם תערבב, יהיה יותר יפה. זה כבר עניין של טעם וריח. נכון, אסתטיקה זה לא דבר מוחלט. אחד יגיד על משהו יפה, השני יגיד לא יפה. הירושלמי אומר טעם אחר. הוא אומר כזה דבר, הוא אומר, אנחנו חוששים שמא יביא כהן מהבית שלו מזרק מכסף. והכהן הזה הוא גנב, ומה הוא יעשה? אם המזרקים, אם השורות יהיו מבולבלות, אז אף אחד לא יודע כל אחד מה הוא הביא, נכון? הרי אם יש לך שורה של כסף, אתה הבאת מזרק מכסף, שימו אותך בשורה הזאת, כולם אומרים, אתה בשורה הזאת של הכסף, נכון? אתה כבר לא יכול לגנוב ולהחליף אותו עם של זהב, כי כולם יודעים, אתה היית בשורה הזאת. אבל אם אין שורה של כסף ושורה של זהב, אז חששו חכמים, שם הכהן יביא מזרק מכסף, יחליף אותו מתי שהוא ילך הבית להם מזרק מזהב. אז חששו לכהן, שיגנוב, כזה דבר.
גם היה שכתבו על מי שבא לקבל קורבן, כתבו לו תאריך שלא ירקש שיעלה.
כן, יש הרבה דוגמאות על השמירה המיוחדת שהייתה על לשכת השקלים, כן? השבוע היה לנו כנס, ביום שני, שמעתם עליו? שעסקנו במצוות מחצית השקל, בכנס השנתי של מכון המקדש. אז כל ההוצאות היו סביב הנושא הזה של מצוות מחצית השקל. למה אני אומר את זה? כי יש פה נקודה מאוד חשובה שיוצאת לימינו. היום יש כאלה אומרים, תשמע, המקדש, כשכולם יהיו צדיקים, כולם יהיו חסידים. לא, הפוך, מקדש זה בשביל פושעים. במקדש מביאים קורבנות. מי שמביא קורבנות, יש קורבן חטאת, קורבן אשם, כן? מנחת חוטא. מקדש זה לא, אין צדיקומטר. וכמו שאף אחד לא אומר, תשמע, אני אניח תפילין, אני אהיה צדיק. לא, תניח תפילין, אז תהיה צדיק, לא תניח את הראשה. אני, כשאני אהיה צדיק, אני אשמור שבת. לא, אין כזה דבר, נכון? כולנו נצחק על הדבר הזה. מה, לא, תשמור שבת, אתה צדיק. אותו דבר מקדש. מקדש, מה צריך? רצון. צריך כולם ירצו, יבנו את המקדש, נגמר הסיפור, זה לא? שכולם צריכים להיות בדרגת נביאים בשביל המקדש. אין כזה דבר. לא רק שאין כזה דבר, גם לא היה ככה בהיסטוריה אף פעם. בתקופת בית שני, מי בנו את המקדש בתקופת בית שני? כל הפסולי יוחסין, נכון? שעלו מבבל, שעלו לפה, התחתנו עם נשים נוחיות. אתם יודעים, יבנו מקדש, כאלה שהתחתנו עם גויות. הם הלכו, בנו את המקדש, את בית שני.
זה לא היה
חסר
בו הרבה דברים, לא
רוצים
בית שני.
יפה, אז היה חסר בו השכינה. אבל אתה, מבחינת הציווי של הקדוש ברוך הוא צריך קיים את המצווה. אתה לא צריך לתת חישובים. זה לא... אתה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותך, היום בבוקר ציווה את כולנו, עם ישראל היום בבוקר ביטל את קורבן התמיד. עכשיו הוא מבטל את קורבן של תמיד של בין הארבעים. כן? בלי חישובים, בלי חשבונות, שום דבר. מאז שהקדוש ברוך הוא ציווה את המצוות במעמד הר סיני, יש היום 250 מצוות מהתורה שמבוטלות כל יום. כן? לא חישובים מתי יהיה הזמן של המקדש, לא, היום, עכשיו. היה מזמן, אמרו, מתי צריך לבנות מקדש? אנחנו באיחור של 2,000 שנה. אז מצוות תרומת הדשן, המצווה הראשונה שעשינו את הפייס עליה, כן? אומרת המשנה, אין אדם נכנס עמו, ולא נר בידו אליה מהלך לאור המערכה. זאת אומרת, הכהן שזכה במצווה הזאת, מה הוא צריך לעשות קודם כל לפני שהוא מקיים את המצווה? לקדש ידיים ורגליים, נכון? אז איפה נמצא התיאור? בין האולם למזבח. עכשיו הוא היה, הוא איפה נמצא? בלשכת עושה חביתין, שם עשו את הפייס. יוצא שמי שנמצא שם, הם לא רואים את הכיור, כי הכבש מסתיר להם, נכון? אז זה מה שכתוב. הוא הולך לאור המערכה. מה, זה מוקדם בבוקר, יש חושך. מה מאיר לו את הדרך? המערכה של העצים, של המזבח. לא היו רואים אותו, הם לא רואים אותו, כי הוא עובר את הכבש, הם כבר לא רואים אותו, זהו. ולא שומעים את קולו, עד ששומעים כל העץ שנשא בן קטין מוכני לכיור. והן אומרים, הגיע העת, אומרים לו עכשיו הגיע הזמן, כדי שדע ורגליו מן הכיור. כתוב, מה?
למה בעצם המילה בלהלך לאור המערכה?
אין מילה בזה. אחרת, לא נתת מקום ל... למה אין מילה בלהריח את הריח של הקורבנות? זה לא... מי זה היה בן קטין? מי היה בן קטין? נכון, המשנה במסכת יומה אומרת שהוא היה כהן גדול בבית שני. והוא עשה מה שכתוב פה. מה הוא עשה? מוכני. מה זה מוכני? זה הדעה היחידה שיש? מי אומר את זה? אני אחזור. הנה פה, תראו, זה הכיור הישן שעשינו במכון. הישן, מי שהיום היה בתערוכה החדשה, אז אפשר לראות את הכיור הגדול שעשינו עם 12 ברזים, כמו שבן קטין עשה 12 ברזים. פה זה כיור ישן שעשינו, שהוא רק 6 ברזים. ופה אנחנו רואים המוכנית הגלגלת שבן קטין עשה. מה הנקודה? מה הבעיה? הכיור הוא קדוש, נכון? הוא כלי שרת, הוא קדוש. אם אתה שם בתוכו מים, המים האלה, מה קורה להם? הם מתקדשים, קודם כל מתקדשים. עכשיו, במשך היום הכהנים עובדים. מגיע השקיעה, זהו, אסור לעבוד יותר, נכון? עכשיו, אם נשארים מים בכיור, הרי עכשיו לא הולכים להשתמש בהם, אסור. יעבור עליהם הלילה, המים האלה נפסלים בלינה. וכך אומרת הגמרא. אומר רש"י, מה הבעיה? זה ביזיון קודשים. היה לך משהו מקודש, מים מקודשים, עבר עליהם הלילה, לא השתמשת בהם, זה ביזיון קודשים. וכמו נותר, כן? בבשר, יש בשר, אתה צריך לאכול אותו, בשר קודשים, לא אכלת אותו, הוא נותר, יש פה ביזיון קודשים. שהקודש לא עשה את התפקיד שלו. אז בא בן קטין, אמר, היה, אתם רואים, יש בשקף מצד שמאל, בור מים, ליד הכיור. יש מחלוקת ראשונים, אם זה ממקווה או ממעיין, כרגע לא משנה. אז מה עשו חכמים? כדי שננצל מהבעיה של פסול המים בלינה, אז לפני השקיעה מחברים את הכיור לגלגלת, וזה לדעת רוב הראשונים, תודה, וזה לדעת רוב הראשונים, מוכני, מוכני מלשון מכונה, כן? יש לנו כמה מאות מילים בשס, שמילים בעצם הן באות מיוונית, מוכני זה מכונה, ואתה מחבר את הכיור לגלגלת ומוריד אותו לפני השקיעה לתוך בור המים. ואז יוצא שכשמגיע השקיעה, המים בכיור משיקים, יש השקה למים שבבור, נכון? ובזה נפתרה הבעיה. למה? אומר המערי קורקוס על הרמב״ם, שברגע שהמים שבכיור משיקים למים שבחוץ, הקדושה שלהם מתבטלת. למה זה? מי יודע? בדיוק, למה? כי מה קידש אותם? זה שהם מוגדרים בתוך כלי שרת, הם בתוך כלי קדוש, וברגע שהם בפנים, אז הם כאילו מקבלים איזה ייעוד מסוים. מה זה לקדש? לייעד משהו, לתפקיד מסוים, נכון? כמו הרת מקודשת לי, אז האישה מיועדת לאיש שקידש אותה. כשאתה מקדש משהו, הוא קיבל תפקיד מסוים ומוגדר. של קדושה כמובן. עכשיו, אז מתי זה קורה? כשהמים בתוך הכלי. אבל כשהמים משיקים כבר למים שבחוץ, הם מתערבבים, כן? יש השקה וירבוב, אז כבר אין פה מים שהם מיוחדים לתפקיד שלהם. למה? בוא נראה, נשפוך את המים לבור. כן, אני יודע, הם אומרים, אני אומר, חוץ מהבעיה ההלכתית שפתרנו, אז סתם הרווחנו את הנושא הזה שמילינו את הכיור, נכון? זה בעיה פרקטית. אבל הפסדנו, דרך אגב, הפסדנו שהמים הורסים את הכיור. נכון? מים בנחושת עושה קורוזיה נוראית. הכיור מהר מאוד נפח את איזה מין משהו ירוק כזה, ירוס. עכשיו, אתה אומר, בוא נשפוך את המים. לא אני שופך את המים. אולי זה גם ביזיון. קודם כל זה שאלה טובה. לכאורה אני שופך אותם, אז הם מתערבבים, הם לא קדושים, נכון? אבל... וכמו שתגיד, תשמע, בוא ניקח בשר. שרוף אותו. כן, זה מה שעושים לבשר, אבל כבר עברת על נותר. אתה מבין? בבשר שאתה שורף אותו, אז מה זה? זה כבר אחרי שעברת על נותר, נכון? אחרי שהבשר נותר, וכבר עשית... לא, אחר כך אתה לא תשתמש במים האלה. לדעתי הלכתית זה בעיה. אולי הסיבה שלא עשו את זה, כי הלכתית זה פשוט בעיה. זה גם ביזיון. זה ביזיון. זה משהו לא נראה כזה. זה הרבה פחות דרמטי מלשפוך את זה. אז ככה מסבירים רוב הראשונים. בא הרמב״ם, שימו לב, בא הרמב״ם, הרמב״ם הוא גאון שבגאונים. אומר בהלכות בית הבחירה, כשהוא מתאר בהלכות בית הבחירה איך עושים כיור, הוא מתאר לנו שעושים לכיור, תראו, הרי מה יש לנו פה, אנחנו עם צד ימין, יש את הכיור וקנו. אז הכיור זה המכל האמצעים, הברזים, קנו זה מה שלמטה, זה מה שכתוב בתורה. מה זה המכל העליון? יש עוד מכל למעלה, נכון? אומר הרמב״ם, המכל העליון זה מוכני. מה זה מוכני? מכל נוסף, שאתה שם אותו מעל המכל של הכיור, אבל הוא חול, הוא חולין, הוא לא קודש. עכשיו שימו לב, איך פותחים את הבעיה? פשוט מאוד. כשיש מים בכיור, איפה הם נמצאים? במוכני, למעלה. מים האלה מים? חולין. יפה. עכשיו בא כהן, רוצה לקדש ידיים ורגליים. מה הוא עושה? לוחץ על כפתור, מוריד מים מלמעלה למטה, לכיור. מה קורה למים שהוא הוריד? התקדשו. עכשיו הוא מקדש ידיים ורגליים, הוא משתמש בכל המים שהוא הוריד. מה שהורד אותה, אתה משתמש. ככה כשאנחנו מגיעים לשקיעה, אם יש מים, איפה הם נמצאים? במוכני, נכון? הם חול, אין שום בעיה.
נשארת
בצינור. אה, לא, לא. וגם בזה, נכון, וגם בגדול, נכון. עכשיו בואי נגלה לכם סוד, אבל אז גלו...
למה הכיור לא מקדש את
המים שלמעלה? כן, הוא לא מקדש, זה יש הפרדה. הכיור, אנחנו מגדירים שהמיכל האמצעי הוא כיור, נקודה. הוא קודש, המוכנה למעלה הוא חול. איך היו? או איך אנחנו פה? עכשיו רגע, הרמב״ם, זה מה שאמרתי, הוא כותב בהלכות בית הבחירה, איך בונים כיור. בהלכות ביאת מקדש, הוא כן מזכיר שהיו משקים את הכיור בבור מים. זאת אומרת, הרמב״ם מסכים שהיסטורית היו משקים, בסדר? היסטורית לא היה אף פעם כיור שבנוי מכיור קדוש ומוכני חול. הוא בא ואומר, תשמע, אם אתה רוצה, נתן לך עוד פתרון הלכתי. מותר לעשות את זה. היסטורית הוא מסכים שהיו משקים בתוך בור מים.
זה מוב לי מה שאנחנו מכירים, אחרי הכל, גם הרמב״ם.
נכון, נכון.
עכשיו, המוכנה
הזה
זה לא
בעיה
להכניס, בעצם הכלי הזה
לבדיחות,
אין
בעיה להכניס לבדיחות לבדש?
לא, אין
שום
בעיה.
אין
בעיה להכניס לבדיחות לבדש?
לא.
שעוד
מקודש?
אולי אסור
לך לעבוד איתה.
יש מחלוקת לדוגמה, אתן לך דוגמה, יש מחלוקת ראשונים עצומה, האם סכיני השחיטה קדושים או לא? תכניס שעוד.
מה,
אם מותר
לי כאילו
להכניס
סכין מהבית לבדיחות?
כן, בלי שאתה מקדיש אותו, כן? זאת אומרת, יש מחלוקת, כתוב שהיו מביאים סכיני שחיטה מהבית, זה הגמרא אומרת. אז יש מחלוקת ראשונים, האם היו מקדישים אותם או לא. אז זה הרמב״ם, השיטה שלו. בואי נגלה לכם סוד, אל תספרו שגיליתי לכם. בעצם, באמת, באמת, אם אני מביא היום מים, כמו שאנחנו עושים, מה שפעם לא היה. מה יש לנו היום? איך אני אמלא את הכיור הזה במים, את המוכני? אני אחבר לו ברז, צינור, נכון? כי היום יש לנו צינורות. פעם לא היה, אז בעצם מה?
צינור עצמו הוא החול.
בדיוק. בעצם באמת אני לא צריך מוכנים.
מה היה? אתה מביא את
הצינור?
לא,
זה
לא היה.
יש
צינור
צבוע של כולם?
זה לא... מה?
יהיה
זה מחלוקת אם צריך למה או לא. לפי ירושלמי כן, מה שמה, מבבא מי לא.
המוכני
זה שאוף.
נכון.
זה לא משנה. אז למה בעצם בניתם את המוכני?
בשביל שנוכל לתת לזה הרצאה שעתיים. שיראו שזה מתאים למה שהיה בחזל. אם נבוא נגיד תשמעו וזה והברז. יגידו שאותו מדי מודרניים, אתה מבין? השיעה מותם למה שכתוב בחזל, אבל לכן אמרתי, אני גאה לכם בסוד שבאמת ימים הברזים, צינורות לא צריך.
לא, יש את הכיור החדש, הוא כן...
הוא גם יש לו מוכני, אבל גם אותו איך נמלא, אם גם כן עם צינור.
אז מזה היה אפשר לחסוך כאילו?
כן, כן, כן. אני פעם עשיתי סקיצה של כיור, שבעצם הוא בלי מוכני, הוא באמת רק עם צינור וכו'. זאת אומרת... אפשר, אני אומר הלכתית.
אבל כשמורידים את המים המוכנים לקיור,
או שמורידים צינור,
אז אין בזה בעיה של חיבור? ליצור.
מה
הבעיה? כי המים נמצאים
מפנים,
איך
נמצאים? ואז המים נמצאים שוב
גם למה?
לא, לא.
ליצור זה לעניין...
אין,
כל... יש כל מה שלא מקדיש. לא, זה לא מקדיש, כשאתה שם את המים ואתה מוריד את זה מלמטה, אז טוב, שואלים
טוב. הלאה. פה אנחנו עם קידוש, כן? ידיים ורגליים. כמו שאומרת, אתה אוסף את הבמנחות, משפשף ומרחיץ, משפשף ומרחיץ. זאת אומרת, הכהן פותח את הברז, המים נשפחים, ואז הוא משפשף ככה את הרגליים.
למה? כי הוא חדש?
לא, לא שמתי במצלמות.
מה
התמונה הזאת? לא, זה הכיור הישן, הוא קשר. זה אותו כיור. מספר הברזים לא מעכב, כן?
לא, אני אומר, סתם.
אפילו הלכתית, הלכתית לא צריך ברז. איפה אנחנו רואים את זה במפורש שהלכתית ברז לא מעכב? למי, מי קידש ידיים והרגליים? יפה. ביום כיפור, נכון? שהוא הולך עם הקיטון. ולחסוך לו זמן שהוא לא יצטרך לרוץ לכיור, היה מקדש עם קיטון, עם קד. לדעתנו ככה גם היה במשכן. זה היה הכיור במשכן, קיטון. נמשיך. עכשיו אחרי שהוא קדש ידיים והרגליים, אפשר להתחיל את המצווה. נחושת.
לא, מה שמורכים היה נחושת.
אה, שהוא לא יהיה? כן, יש, ואפשר לשים את זה. אנחנו, כשעשינו את הכיור החדש, אז חקרנו במשך שנה שלמה... במכון את כל הנושא הזה כמובן. יש לנו, מה שאני, במחשב, זה לא הודפס, אבל יש לנו ספר מחקר על הפיור, 400 עמודים. אחד הנושאים היה, מה שאתה אומר, זו שאלה מאוד חשובה. האם מותר למרוח על הכיור איזו שכבה של ציפוי מגן? אז זה לא בל תוסיף, אלא האם זה משנה את ההגדרה של הכיור ככיור נחושת? אני אוסיף עוד כמה שאלות שהתמודדנו איתן. לדוגמה, אנחנו רוצים לשים גומיות בברזים כדי שלא יהיה נזילה. כן? מותר או אסור? הציפוי הזה מותר או אסור? הייתה לכם עוד שאלות, כבר מודרניות. נחושת, אין היום בשום דבר נחושת 100%. לא קיים, כי אחרת זה רך. הנחושת, אתה יכול לעשות 70% נחושת, 30% חומר יותר קשה, או 80% נחושת. נדמה לי אפשר מקסימום 80% נחושת. אם אתה תעשה פחות מ-80%, יותר מ-80% נחושת, זה יהיה רך מדי. אז מה עשו פעם? תשובה, ערבבו. ערבבו, וזה מותר הלכתית. ופה יהיה לנו את העיקרון של רוב. כלומר, כדי שהכלי יוגדר כנחושת, הייתי 51%. בסדר? דרך אגב, אותו דבר בזהב טהור. זהב טהור 24 קראט, יש איתו בעל. דוגמה, הציץ שעשינו, שהוא זהב טהור, הוא 18 קראט. אם נעשה יותר, הוא יישבר. הוא יקרה. תראו לכם, הכהן מוריד את הציץ, נקרא הציץ.
גם מנורה אתה
חושב. מה? לא, המנורה אין בעיה. אין בעיה, כי... לא, היא לא חלולה. כי אני יכול לעשות 24 קראט. עכשיו, מכיוון שהקנים הם עבים, אז אין בעיה. זה חזק.
אבל אין איזה משהו אחרי, זה 100% זהב? כאילו...
אני אומר...
24 קראט על כל...
24 קראט, אתה יכול לעשות את כל המנורה.
וזה מה שעשו?
מה?
זה מה שעשו?
לא, מה שאנחנו עשינו זה מנורה מאלומיניום מצופה בזהב. מצופה.
לא, אבל מה עשו פעם? הכל מזהב?
תלוי מתי. פעם עשו גם מנורה מברזל. אתה יודע, מברזל. חשמונאים. נכון, החשמונאים לדוגמה עשו מנורה מברזל.
אולי גם הציץ היה
עבה. מה?
אולי גם הציץ היה
עבה. לא, אתה יודע מה זה ציץ עבה? זה ייפול הכהן על האף, יחתוך לו את האף. לא, באמת. הלכו כל דבר שאני אומר לך, זה דברים שבדקנו, זה לא ממציא. אז אתה יודע מה זה פתאום? הוא עובד. תבין, זה קל, תמיד אנחנו אומרים, באים אלינו לתערוכה, רואים את הציץ על המצח, וואי, איזה יופי, אבל זה בובה, נכון? כהן יעבוד, הוא עובד, הוא עצמא, הולך מהר תכה פתאום, כל הציץ נפל. מה זה, יהיה עבה, תוך לו את האף. כן, אבל... לפי הרמב״ם זה רק מפה. לפי רש"י, באמת זה חוטים, זה שש חוטים, אז אולי זה יכול לתפוס לו אותו, אבל זה לא... תדע לך, במציאות שעובדים זה ממש עולם אחר, שאתה שם איזה כלי ממתכת על הראש. שוקל מעל חצי קילו, בין חצי קילו לקילו. יוסף בן מתתיהו מתאר ציץ שהוא, תראה, בגמרא כתוב שהציץ היה טס. כן? עכשיו יוסף מתאר שהיה לו חוץ מטס, הוא היה כמו, בתורה כתוב נזר הקודש. כתוב גם ציץ וגם נזר הקודש. אז נזר בתקופה הקדומה היה טס שיש לו פה ככה איתורים מלמעלה. אז אם תראו אצלנו במכון, יש לנו שני סוגי ציץ. אחד רק טס, השני עם האיתורים לפי התיאור של יוסף ומתתיהו.
שני מידה.
כן, ולכן זה מגדיל מאוד את הכמות של החומר כמעט פי שתיים. אבל עוד יותר כזה. יש מצווה לאתר אותו, וככה אתה מאתר אותו. כי קדימה, על הטס, יש לך בעיה, כי כתוב קודש להשם, זה מעונע ממך, לוקח הרבה מקום, אז הוסיפו לו לטס.
כשהובר איזה מהציץ, איזה מהמשתה הציפים בסדר, אז הציץ השני יכול
להיות שער לב. עכשיו הכל חול, אנחנו לא הקדשנו את הכלים. כן, זו שאלה, אם כתוב לב שם השם, יפה, זו שאלה מה... היה לנו דרך אגב, טוב, אני לא אגלה לכם, סודות... כשהכנו ציץ, אז אחד האומנים טעה שם, עשה משהו עם הקודש להשם לא טוב. אז באמת נכנסנו לשאלות של דיונים, אם מותר לשנות את זה, ואז האם בזה פגיעה באותיות, מחיקה, וכו' וכו'.
כתוב,
לא, כתוב קודש להשם. ויש מחלוקת גדולה איך כותבים. זה מחלוקת בגמרא, קודם כל, בין חכמים לרבי איזה שורה אחת, אחד או שתיים, ובדעת חכמים עצמם, יש חמש שיטות ראשונים איך להבין את זה. חבר'ה, אנחנו לא נתקדם, יש לכם הרבה שאלות, הרב מנחם צדק. נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח. אנחנו רק במצווה הראשונה, בתרומת הדשן. ופינה את הגחלים, הלך והלך, וחתה מן המעוקלות הפנימיות, והוא לוקח גחלים פנימיות. אני רוצה להדגיש, בניגוד, שמעתי כבר כאלה שאומרים, בשר שהתעכל. לא, זה לא בשר, זה מה? זה גחלים. הגיע לרצפה, הפך פניו לצפון, שימו לב, הוא ירד מהמזבח, הופך פניו לצפון, הלך למזרחו של כבש כעשר רמות, מה מחכה לו שם? בית הדשן הקטן. צבר את הגחלים על גבי הרצפה, רחוק מן הכבש, שלושה טפחים, בואו נראה את זה. רואים את המזבח, הוא עולה, מגיע למקום המערכה הגדולה, לוקח את הגחלים, עכשיו שימו לב, הוא, כדי לרדת הוא מקיף את המזבח ויורד. למה הוא לא חוזר ישר אחורה? למה? נכון, כל מיני דרך היו להאמין. ממה לומדים את זה? יפה. שמון. מהשברים של שלמה, השברים של הים של שלמה, כשהפסוקים מתארים את השברים, אז מתארים אותם מימין, שההילוך הוא לימין. ופה זה איפה שהעיגול סיימנו, זה בית הדשן הקטן, כן, שהוא 10 עמות מתחילת הכבש, נמצא ג' צפחים מהכבש עצמו, ופה אנחנו רואים אותו בציור. כן. נכון, והיא הקובעת פה. נכון, צודק.
כמו שאתה פונה לרחוב
שהוא מימין והוא עושה לך סיבוב. אתה פונה לימין, אתה אחר כך נוסע לימין. כן, זה כמו הממשלה, היא מתחילה בימין, מסיימת בשמאל. מי שזכה בתרומת הדשן, זכה בסידור מערכה ובשני גזרי עצים, זאת אומרת אותו דבר, הוא גם מסדרים את העצים. פה אנחנו רואים דרך אגב את... את, לא, את לשכת העצים, כן? אז פה הרי הכהנים, חז"ל אומרים שהכהנים שהיו בעלי מומים, בודקים את העצים שאין בהם תולעים, כן? אז מי שזכה במצווה של התרומה, הוא גם מסדר אחר כך את המערכה על המזבח, וגם מביא שני גזרי עצים, נראה את זה פה, כן, רואים פה את הסידור ושני גזרי עצים, הגמרא אומרת שהם היו עמה על עמה, כן? זה לא גזיר, לנו יש גזיר בראש, כאילו זה... חתיכת עץ? לא, זה היה עמה על עמה. הנה, אתה רואה, זה ריבועים כאלה. לא, הם באמת ככה. אמרתי, הגזירים, השני גזרי עצים. השני הגזירים זה לקיים את המצווה של שאף על פי שעודת אש מן השמיים, מצווה להביא מן העדיות.
רגע, עשינו המערכה הייתה דורגת כל הזמן?
איזה?
חוץ
מבציר,
היה אחת
שכל הזמן
הייתה
דולקת. לא, המערכה לא הייתה דולקת כל הזמן. הוא אומר יפה, כן, מחת יש תמיד, היא באה לקיים את המצווה הזאת. זה לפי הרמב״ם אבל, רק לפי הרמב״ם.
לפי
התיאורים
במשנה בעצם, משמע שכן בסופו של דבר היא, כאילו, בלילה נשרפו עליה ובבוקר חטאו והחזירו, הוציאו את כל ה...
כן, אבל אתה רואה שבבוקר, אתה רואה שבבוקר כבר האש כאילו כבתה, מה יש לך? גחלים.
ומה זה אמרת?
זה גחלים קבועים?
כן, זה גחלים קבועים, כן. איפה שהיה אש כל הזמן זה המערכה אש תמיד, בסדר? הפיס השני זה כבר הרבה דברים. אמר לממונה בו ואפיסו, משוחט, מזורק, מדשן את המזבח, תראו את הרשימה, העלאת האיברים לכבש, כמובן מעלים אותם באיברים איברים, לא מקריבים קורבן שלם. לאחר מכן נכנסו ללשכת, רגע, נכנסו ללשכת הכלים והוציאו משם 93 כלי כסף וכלי זהב. נכון, יש הרמב״ם, למה דווקא 93? מה?
93 ביחד.
כן. אבל למה דווקא כמות כזו? אז הרמב״ם אומר, זה מספר הכלים שצריכים לנהל את העבודה באותו יום. כך אומר הרמב״ם, פירוש המשנה. אבל הגמרא בירושלמי אומרת שזה כנגד 93 הזכרות, הזכרות של שם השם, שיש בספרים חגי, זכריה ומלאכי. כן? מה? כן. כן, זה שיטתו של הרמב״ם, תמיד להיות פרקטי, מעשי. אמר להם, הממונה יצאו והביאו תלה מלשכת התלאים. כן, בעצם בשביל לנהל את קורבן התמיד.
בשביל את
מספיק לך 13 כהנים.
והיו עוד עבודות?
אז בדרך כלל היה עוד עבודות של כל קורבנות יחיד וכו'. נכון, לכן היה צריך קצת יותר כהנים. אבל 13 זה המינימום האפשרי לנהל את העבודה, זה אפשרי. צאו והביאו תלה מלשכת התלאים. השקו את התמיד בכוס של זהב. למה דווקא כוס של זהב? כי אין עניות במקום השירות, נכון? למה להשקות אותו בכלל?
שיהיה קל להשאיר
את זה. יפה. אף על פי שהוא מבוקר מבערב, מבקר אותו לאור האבוקות. כן, חז"ל אומרים במסכת סנהדרין, אתם למדתם את זה בדף A, שיש לנו יורה יורה, ידין ידין ו... כן, זאת אומרת, כמו שיש לנו מקצוע חשוב של דיין, יש לנו מקצוע חשוב של רב, כן? היה בתקופת הבית מקצוע חשוב מאוד מאוד באותה דרגה, כמו הדיין, מבקר מומים. אנחנו יודעים, אסור לעלות במים מום על המזבח. עכשיו, יהודי צריך להביא קורבן. כל הקורבנות שעולים, זה דבר מאוד קריטי לעם ישראל, נכון? לאדם הפרטי ולכלל. אז אם אתה מעלה קורבן בעל מום, הקורבן פסול. זאת אומרת, המקצוע הזה היה מקצוע חשוב מאוד 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 מאוד. כמו שרב, זה חשוב מאוד כי הוא פוסק הלכה, הוא אומר לך מה דבר השם. אותו דבר מבקר המומים, אומר לך במה קשרה או לא קשרה. והגמרא מספרת על רב, נכון? על רב שאומר, אני הלכתי וחייתי בדיר עיזים עם הרועה כמה זמן? 18 חודשים. רב הלך, תחשבו על זה, שנה וחצי, הוא חי בדיר עיזים עם הרועה כדי ללמוד הלכה למעשה. וטוב, לא היה שם בבית מדרש למד מסכת בכורות, איפה שיש את כל הלכות המומים, למד רש"י, תוספות, ראשונים, אחרונים, התפלפל בגריז וזה, הוא עשה גם את זה. אבל הוא הלך לעשות שימוש, כן, אצל מי אצל איזה רועה, שחזר תמיד אומרים שהרועים זה אנשים גסים, כן? בניגוד לדוד המלך, היו אנשים גסים בתקופת אחרי המקדש, ולמד שם כדי שהוא ידע. עכשיו רב, מתי הוא חי? הוא חי אחרי החורבן, נכון? אחרי החורבן. לכן אני קורא לכם היום, אני אומר לכם היום, יש היום, ברוך השם, אנחנו במכון, אנחנו יצרנו כל מיני מהלכים של דוגמה, לפני כמה שנים לימדנו, היה לנו קורס לנשים שלימדנו אותם לרוק פרוחות, את כל ההלכות של בגדי כהונה ופרוחות, אז היום הקימו בשילו את לשכת הפרוחות, כן? לימדתי נשים איך להכין תכלת, תולעת שני וארגמן, אז לקחו את זה כמה אנשים ופיתחו את זה הלאה. יש לנו כל מיני מקצועות, מנחות, איזו קבוצה של נשים באלון מורה, שלומדות להכין מנחות. זאת אומרת, יש לנו כל מיני התפתחויות היום, בימים האלה, בשנים האחרונות. אני אומר לכם, אחד הדברים החשובים ביותר, שצריכים היום חבר'ה צעירים שיכנסו להם במסירות נפש, זה לקחת, בדיוק, להיות בודקי מומים. להיות בודקי מומים. אתם פה בבית אל, יש פה כבשים, עיזים, נכון? זה בדיוק הזמן שאתם יכולים לקחת לכם אתגר בישיבה, להקים צוות עם הרמים ביחד, ולהתחיל את הנושא הזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים בודקי מומים. אני אומר לכם היום, אם היום נלך מחר לבנות מקדש, לבנות מזבח, הרי מקריבים אף על פי שאין בית, נכון? מספיק שנבנה מזבח, נוכל להתחיל להקריב קורבנות. אין לנו בודקי מומים. אין, אני אומר לה, יש אחד מישהו ברובע היהודי, מזילברמן. אחד, במקרה הטוב. יהודי מקהילת זילברמן. אין, וצריך את זה. לאו דווקא. לאו דווקא. לא צריך, אל תלמדו הלכות מהציורים עד הסוף.
בבדיקה השנייה,
שעושים לפני הקרבת הקורבן, היא בלשכה. זאת אומרת, הכהן יכול
להיכנס, יכול לעשות גם
בישראל,
בבדיקה השנייה,
שנפגש בקריב של אופן.
למה
רק כהן?
יש
לשכה
הזאת,
יש
מותר
לקחת
לכהן.
שנייה, תן
לשנייה לחזור, לשכה
הזאת.
זה לא בין אולם למזבח. גם אם יש לה קדושה של...
עכשיו, על כל הזאת, אתה חול או קודש? זה לי שהייתה חול. לשכת עושה לחם הפנים מקודש. איפה שהכהנים ישנים זה חול, נדמה לי זה חול, ולשכת החותמות הייתה קודש. יש גם מחלוקת בגמרא על כל זה, אבל במשנה, בגמרא, ביומה.
אבל גם אם הייתה קודש, יש בעיה לישראל להיכנס לעזרה לצורך...
לא, לא. אין בעיה.
הוא
נכנס לשחוק. אין בעיה. אם זה לצורך, אז גם יהיה מותר לו בין העולם למזבח. אם זה לצורך, אבל זה לא בין האולם למזבח. מי שזכה בתמיד, מושכו והולך לבית המטבחיים, ומי שזכו באיברים הולכים אחריו, בואו נראה את זה. אבל אנחנו יוצאים מהלשכה והולכים לבית המטבחיים, שזה בעצם 24 טבעות השחיטה, שזה נקרא בית המטבחיים. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי והמנורה, דישון לשניהם, היו מקדימים, וארבעה כלים בידם, הטני והכוז ושתי מפתחות. בואו נראה את זה. הנה פה הם באים, אתם רואים שני כהנים, אחד עם הטני, השני עם הכוז. עכשיו שימו לב, הם נכנסים להיכל מאיפה? יפה. פשפש מצד ימין, שזה הפשפש הצפוני. מי נכנס בפשפש הדרומי? הקדוש ברוך הוא. כן? יש להם שתי מפתחות. הנה פה נראה את הטני. בצד ימין תראו נברשת. זה לדשן, לנקות את השמן שנשאר בנר מהמנורה. מצד שמאל יש מלקחיים להחליף את הפתילה. אנחנו רואים, שימו לב, תראו את הכניסה. נכנס באולם. עכשיו בפשפש הימני, עובר דרך התא ומגיע לפתח ההיכל מבפנים. בסדר? אתם רואים מלמעלה את הפשפש הדרומי? שם רק הקדוש ברוך הוא נכנס. זה פסוק בספר יחזקאל. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי, נכנס ונטע לטני וניחול לפניו, והיה חופן ונותן לתוכו. הוא חופן את הקטורת, לא את הקטורת, את הגחלים שנשאר מאתמול. ובאחרונה קיבד את השאר לתוכו וניחול ויצא. הוא לא מוציא את הכלי, שימו לב. הוא מפנה את הגחלים לתוך הכלי, ומה עושה? בשלב הזה מניח אותו שם, משאיר אותו שם. וזה גם כן, הכל חלק מה... לעשות טקסיות שלמה, לעשות... בבית אלוהים נהלך ברגש, אומרת הגמרא. לעשות טקס ורגש ועניינים. כמו שאומרים ביידיש טראסק. עושים טראסק מכל דבר. אז במקדש, זה חשוב. הנה פה אתם רואים מזבח כתורת שעשינו במכון. לגבי דישון המנורה, גם... זה עצי שיטים מצופה זהב. וזה המנורה פה.
מה זה עצי שיטים?
עצי שיטים זה ערב. יש, הגמרא אומרת בראש השנה דף חף דלת שזה יש 10 מיני שיטה. אחד מהם זה הערז. לדוגמה כתוב בשלמה, כתוב ויצף את המזבח ערז. זאת אומרת, שלמה המלך קיבל מזבח מהמשכן שהיה עמה על עמה, מזבח הקטורת, והוא ציפה אותו והגדיל אותו לפי דעת הגרא. זאת אומרת, כתוב במפורש שהוא ציפה אותו בערז, כן? הגרא אומר שהוא עשה אותו 2x2, הוא חייב לשמור על פרופורציות, הוא חייב שהוא יהיה ריבוע, כן? אז הוא ציפה אותו בערז. אז מה, תגיד, כתוב בתורה עצי שיטים? נכון, אבל זה ערז. דבר שני, ואני אגיד לך ככה, יש כאלה שאומרים, אני אישית חושב שמה שכתוב בתורה, אני חושב שיותר נכון לומר בנושא הזה, שמה שכתוב בתורה עצי שיטים זה לא מעכב. זה לא מעכב. תכלס, כי החוקרים היום רואים שיש, ערז זה לא שיטה. וגם את הגברה שם אפשר להבין אחרת, בסדר? בראש השנה. ערז זה ערז ושיטה זה שיטה, ויש כל מיני מחקרים מה זה עץ השיטה, כן? אבל יש כל מיני דעות, ויש כמה שיטות. יש שיטת המדבר, ושיטה מצרית, ושיטה כזאת, וזה עצים באמת שנמצאים במדבר סיני. ואני חושב כזה דבר, לעניות דעתי, כשהקדוש ברוך הוא אומר לעשות עצי שיטים בתורה, אז משה רבנו הבין שתיקח את העץ שיש לך פה אותו הכי טוב. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא רוצה את העץ הכי טוב. מה זה במדבר? שיטה. אבל זה לא מעכב. ושלמה הביא עץ ארז שהוא יותר טוב. יש בכלל דעה שאומרת, וזה חשוב שתבינו שמה שאני אומר לכם זה, שבכלל מה שכתוב בתורה לעשות עץ שיטה או ארז, לא חשוב, כן? מצופה זהב, הכוונה זה המינימום. כלומר, הגמרא במסכת מנחות דף כ"ח אומרת שכלי שרת חייבים לעשות ממתכת. חייב להיות ממתכת, נכון? ואסור לעשות, אומרת הגמרא, כלי שרת מעץ, מעצם ומזכוכית. ואם כך, וזה נפק להלכה ברמב״ם, והרמב״ם פוסק בלכות בית הבחירה דבר מבהיל. אומר הרמב״ם, תדע לך שכשאתה בא לעשות כלי שרת, כגון את מזבח הקטורת ושולחן ערם הפנים, תעשה אותם רק ממתכת ואל תעשה אותם מעץ. ואתה אומר לעצמך, מה? אתה הרמב״ם, אתה לא למדת פרשת שבוע? בתורה כתוב לעשות עצי שיטים מעץ מצופה זהב. מזבח קטורת, מעצי שיטים מצופה זהב, וגם שולחן ערם הפנים, נכון? אז מה אתה פוסק להלכה שאסור לעשות את זה מעץ? אז ההסבר הוא כזה, כך אומרים האחרונים, שמה שהגמרא אמרה זה נכון מאוד, זה חז"ל אמרו, כלי שרת צריכים להיות עשוי ממה? מתכת. עכשיו כתוב בתורה, צפי שיטי מצופה זהב, התורה דיברה שזה לפחות יהיה מצופה זהב. כלומר, לכתחילה אומר האבני נזר והמנחת חינוך, כשאתה עושה מזבח מקטורת או את שולחן לך הפנים, אתה עושה אותו הכל מזהב. הכל, זה לכתחילה. תדע לך, התורה דיברה על המינימום, מה? אם אתה לא יכול לעשות את הכל זהב, לפחות תעשה אותו מצופה זהב. עכשיו, למה הוא כשר? לא היה להם הרבה זהב. למה הוא כשר? הוא כשר, כי אומרת הגמרא בסוף חגיגה, בתר ציפוי הזלינן. מה שמגדיר את הכלי ככלי ממתכת, זה בגלל שהם משתמשים בציפוי שלו. אתה עכשיו רואה, מה אתה רואה? אתה רואה מזבח מזהב, נכון? אתה לא יודע שהוא מצופה. על מה אתה שם את הגחלים ומקטיר קטורת? על הזהב, נכון? בגלל הציפוי, הכלי כולו מוגדר ככלי ממתכת. בגלל שהציפוי הוא מזהב, ממתכת. כן? אם תהפוך, תעשה שהזהב, העץ למעלה, הזהב למטה, לא, לא טוב. מובן? זאת אומרת, התורה דיברה על המינימום, התורה, ואל תתפלו, כי התורה דיברה על, על כל הכלים תמיד או מינימום או מקסימום. לדוגמה, במנורה היא דיברה מקסימום. צריך לעשות מנורה מזהב? זה מקסימום, הרי מותר לעשות מנורה מכל מתכת, נכון? יפה. גם בגדלים, אמרנו, תעשה מזבח קטורת עמה על עמה, התורה אפשר להגדיל יותר. תעשה מזבח עולה, 5x5, הנה, אפשר לעשות יותר, נכון? בית ראשון עשו 28x28, בית שני 32x32. מקומו מכוון. עמידות אפשר מ-5 עד 60, אומרת הגמרא בזבחים. כלומר, התורה, אל תיקחו את מה שכתוב בתורה ככה, אלא הגמרא וחז"ל לימדו אותנו הרבה, שזה עקרונות, זה הכל עקרונות, או מינימום או מקסימום, או כל מיני עקרונות שבאים ללמד אותנו בדבר הזה. ולכן, מה שכתוב עצי שיטים, זה לאו דווקא עצי שיטים, זה אם אתה עושה עץ, שיהיה עץ טוב, העץ הכי טוב שיכול להיות. אז משה לקח עצי שיטים, שלמה לקח ארז. ולא בגלל שהארץ זה שיטה. אבל הוא מדבר אליו עכשיו. הוא אומר לו, בוא איך תעשה עכשיו מהעץ הכי טוב. אבל זה לאו דווקא, זה לא מעכב, אתה מבין? אמרתי לך, לך תחילה בכלל תעשה הכל מזהב, זה יותר טוב. אבני נזר אומר לך, תחילה תעשה מזבח קטורת רק מזהב, זה יותר טוב. כלי שרת צריך להיות ממתכת, לא מעץ. לא, לא, כפורת חב, לא, כפורת זה, כפורת רק מזהב עשויה. כפורת עשויה רק מזהב.
אתה לא רואה, כשאתה רואה את הארון, אתה רואה מלווה זהב.
נכון, אז אם ככה
לא משנה שיש שלוש חבות, שומעים? כי אתה לא רוצה לעשות את כל הארון, שיש שלוש חבות, שומעים? חצי תקע, נכון? סיבת זהב, נכון? אתה לא רוצה לעשות את כל החצי תקע, זהב, אז אם לא תעשה באמצעי, אבל אם אתה...
לגבי ארון אני לא יודע, שאלה. אני לא רוצה ככה להגיד, צריך לבדוק. מי שזכה בדישון המנורה, שימו לב, עכשיו אנחנו נכנסים לדישון המנורה, אתם יודעים שזה היה משהו מיוחד. מי שזכה בדישון המנורה נכנס, הוא מצא שתי מזרחים דולקים. זאת אומרת, שתי נרות מזרחים, הוא מצא אותם, נגיד שהם דולקים, והשאר קבועים. מדשן את השאר ומניח אלו דולקים במקומה. זאת אומרת, הדישון בשלב הראשון הוא לכמה נרות? חמישה נרות בלבד.
זה משנה בעצם שהולכת לפי זה שהמנורה הייתה ממזרח למערב.
נכון, נכון. הנה, בוא נראה את זה פה. אתם רואים את כל הנרות דולקים, נכון? עכשיו, הוא מדשן את כל הנרות המערבים שקרובים לפרוכת מצד ימין. הוא משאיר שניים, את שני המזרחים דולקים. זאת אומרת, הדישון הוא נעשה בשלבים, 5 ו-2. גם כן, אומרת הגמרא, למה כדי ל... כן. עכשיו, ובמידה והוא מצא אותם דולקים, אבל אם הוא מצא אותם קבועים, מה הוא עושה? הוא מדליק אותם ואחר כך מדשן את השאר. כלומר, חייב להישאר מצב כזה, עכשיו, שהשני מזרחים דולקים, וכמו שהוא אמר יפה, סלב, המנורה נמצאת ממזרח למערב. כן? אז זה שני הנרות המזרחים הם בקצה, השני של הפרוכת. מצען שקבעו, מדשנן ומדליקן מן הדולקים, ואחר כך מדשן את השאר, מה שאמרתי לפני זה. אמר להם הממונה, צאו, אם הגיע זמן השחיטה, אם הגיע, הוא אומר ברקיים, אתה בן שם, משנה מפורסמת, נכון, כולם מכירים אותה. ורק נראה את ה... את ה... את ה... רואים את השחר, כן? רגע. אה, חסר מקומות במקדש גבוהים. מגדלים בנו. המקום, לדוגמה, יש את המקום הגבוה שכתוב במסכת פסחים, שהיו שמים תחלות, כדי להגיד לכולם מתי... כן. יצטרכו לעשות את זה ככה בעתיד גם? מה?
יהיה זמן.
כן, יש שעון, כמו היום. מה, אם אתה יודע, הגיע הנה זמן אכילת חמץ, זמן שריפת חמץ. אה? לא, זה לא היה להם. נכון, הוא אומר דבר יפה, אני לא בא לבטל. אני אומר, יכול להיות שעשו את זה בשביל הרושם, כן? אבל היום ירושלים, אתה יודע מה זה היום ירושלים? אז היה עיר דוד, כולם מסתכלים על המקדש, רואים את החלות. היום בהר נוף, מה יעשה? יעשה משקפת על הבית? בהר נוף, מה? ברמות, ב... שחיטת התמיד. אז בבוקר שוחטים אותו בקרן הצפונית, מה? מערבית. למה? למה הוא במערב, לא במזרח, רואים? הוא בצד ימין, לא בצד שמאל. כדי להיות כנגד השמש, נכון? מי קבע את זה? והרמב״ם אומר שאברהם אבינו הוא קבע את זה. כלומר, אומר הרמב״ם במורה נבוכים בחלק ג' פרק מ"ה, שכשאברהם אבינו עוקד את יצחק, אז הוא כבר קבע באותו מעמד שכשיבנו מקדש, אז ההיכל וקודש הקודשים יהיה במערב, כדי הפוך מהשמש שעולה במזרח, הפוך מעובדי עבודה זרה, כן? וכנ"ל הדבר הזה, אומרת הגמרא, איפה שוחטים? תמיד הפוך מהשמש, בבוקר בטבעת הצפונית מערבית, ובין הארבעים בטבעת הצפונית מזרחית, הפוך מהשמש שוקעת במערב. אז הנה השחיטה. פה אנחנו רואים מזרק לקבלת דם, נכון? אתם יודעים, יש לו את השפיץ למטה וכולי, אתם מתקיעים בזה. לגבי הזריקה עצמה של האדם, אז זורקים בקרן הצפונית מזרחית, כמין גמה, אתם רואים כמו פה, זה הולך ככה, ובפינה הדרומית מערבית כמין גמה, וככה יש לנו על ארבעת הקירות של המזבח. למה לא זורקים על ארבעת הקירות עצמם?
זה הרבה גמר אדם.
מה? לא. לא. כן, מה? איפה? איך תצביע איפה? תצביע. שמה, בצד שמאל למעלה. אין שם קרן. אין שם, סליחה, יסוד. כן, היסוד גם נקרא קרן. אין יסוד. וכתוב להלכה שצריך לזרוק על הקיר שהוא כנגד היסוד. זה פסוק מפורש בתורה. ולכן אומרת הגמרא במסכת זבחים בפרק חמישי, שעשו ככה, שתיים שאין ארבע, כן? כמין גמה. אתה לא יכול לזרוק בקרן השמאלית מצד שמאל למעלה, שזה יוצא קרן הדרומית מזרחית, כי אין שם יסוד. למה אין יסוד? מה? למה אפשר לעשות יסוד? אומרת הגמרא, שהחלק הזה של המזבח, אם תעשה יסוד, אז המקום שהיסוד עומד עליו שייך לשבט יהודה. ואתה צריך לבנות מזבח אך ורק בחלקו של בנימין. הגבול של בין יהודה לבנימין מתחלק שם בדיוק איפה שהמזבח. אז אתה לא יכול לבנות מזבח בחלק של יהודה, צריך רק בחלק של בנימין, כן? בנימין זאב יטרוף, כן? מה הוא טורף? את הקורבנות, את הקורבנות. אז לכן לא בונים שם יסוד, ככה אומרת הגמרא, אבל תוספות אומרים שזה צורת המזבח הלכה למשה מסיני. כן, תוספות אומרים שנגיד גם במשכן ככה היה המזבח. יש מי שאומר שלא, במשכן היה יסוד מקיף את כל ארבעת הארוחות של המזבח, כן? שמה, כי זה אמרתי, הקרן שמה נמצאת בחלק של יהודה. לא, וככה וככה. כי זה הגבול, הגבול הולך ככה, הגבול של...
לא, שואל למה...
הגבול הולך בדיוק ככה.
הוא שואל למה בצפונית מערבית, למה לא זורקים שם?
לא, כבר לא צריך, ברגע שאתה נאלץ לעשות כמין גמל, כבר תעשה ככה. שתיים שאין ארבע.
אבל אם המזבח מוזן, איך אדם מתפשט?
מה?
אם המזבח מוזן, איך אדם מתפשט?
מה, מזבח?
אם המזבח מאוזן, זה בדיוק
אותו
דבר, אז
איך אדם מתפשט? מה זה מאוזן? ולאן אדם מתפשט? הוא זורק, כמין גמל, זה הולך על שתי קירות. כן. כן, מה שהם הגדילו בתקופת בית שני, הם הגדילו ימינה, לכיוון מערב. וזה בדיוק... כן. נכון, זה נושאים מורכבים, זה שם שאלות מצוינות, הכל נידון במסכת זבחים פרק שישי, תסתכלו, תלמדו שם ראשונים, אחרונים. נכון. נמשיך. אז הנה פה הזריקה של אדם. הנה, אתם רואים את היסוד? עכשיו, נוקבו מתוך הרכובו ותולה בו, המפשיט ויורד. פה זה בסך הכל בא להראות את ההפשטה, כן, איך תולים את הבמה, מפשיטים אותה. דרך אגב, זה לוקח זמן. אנחנו בכל הניסויים שאנחנו עושים, אנחנו לקחנו מומחים, שוחטים מומחים הכי טובים שיש בירושלים, והדברים האלה לוקחים זמן, ובאמת אנחנו שואלים את עצמנו מה יעשו בקורבן הפסח, שאין לך זמן, אתה מקריב מחצות עד השקיעה לכל ישראל, כן? כן, אבל... אני אומר לך, זה לוקח שעות. כן, נפשית ולפרק לאיברים, זה לוקח שעות, זה לא דקה וחצי. כן. זה דברים שלוקחים שעות. ולהוציא את גיד הנשה, במחלוקת בפסח, אם צריך להוציא לפני הצליה או אחרי הצליה, המחלוקת הגדולה בין הרמב״ם לרייבד, אבל הדברים האלה לוקחים זמן, ואנחנו פרקטיים. אתה אומר, תשמע, צריך להכשיר פה אנשים, אין שיהיו בכמה דרגות יותר מומחים מהיום. מי מעלה איברים לכבש? ראינו את זה, כן, בהגרלה. עכשיו מעלים, למה מעלים לכבש? מה עושים בכבש? מניחים ומולכים, יפה. הלכו ונתנו מחצי הכבש, הוא למטה במערבו ומלחום, בואו נראה את זה. כן, זה פה... שנייה אחת. אני לא הכנתי את המצגת, זה שקל ש... נקרא המפשות, כן. אז פה מולכים, וירדו להם ללשכת הגזית לקרות קירת שמה, נכון? איך כתוב ב... כתוב בחזל, שאיך היו יודעים מתי הגיעה קירת שמה? מה הם היו רואים? לא, זה היה עלות השחר. אבל ראו את השמש מאירה על הנברשת של אילני המלכה, נכון? ראו אותה את נוצצות, ואז זה הנץ. ואז הם הולכים להגיד קירת שמה. דרך אגב, למה תעיינו, אני ניסיתי לראות, לא... דווקא לאחרונה, חיפשתי בראשונים ובאחרונים התייחסות, אנחנו היום בנץ, מה עושים? 18, פה כתוב קריאת שמע, נכון?
טיפה לפני.
לא, ראו את הנברשת, עד שהם ירדו
לשם. עד שהם, הם הלכו ואמרו קריאת שמע.
זה לא היה 18.
מה?
נראה לי, המשנה אומרת, בהמשך, שבברכו שלוש ברכות, שהשלוש ברכות זה חלק מהברכות
שלנו,
שהם 18,
שהם
כאילו לא ידעו
תורפיית... רגע, מי תיקן 18 ברכות? אנשי כנסת הגדולה, נכון? לא יודע, אז זאת אומרת שבבית שני קם, מה התפלל לו?
כן, אבל יכול להיות שבמקדש, התמיד שהוא אמיתי,
שהתפילה היא רק
בעצם
ביקוי
שלו, אז
זה לא היה... טוב, צריך לבדוק את זה. יכול להיות, אתה צודק. מה קרה? זה נתקע. נמשיך. מי שזכה בדישון מזבח הפנימי נכנס ונטל את הטניס והשתחווה ויצא. שימו לב, הוא... מה שהוא הניח, נכון? עכשיו, מה הוא צריך לעשות? כיוון שהוא נכנס, נקרא לזה לריק, כאילו בלי איזה עבודה, אז הוא חייב להשתחוות. ההשתחוויה היא מדין דרבנן, בסדר? היא לא דין דאורייתא, היא מדין דרבנן. מי שזכה בלשון המורה נכנס.
רק שהוא יוצא?
מה?
הוא יוצא רק הדור.
כן, כן. ככה משמע. הוא מצא שני נרות מזרחים דולקים. נכון שלא מצא שני נרות המזרחים? מדשן את המזרחי, זאת אומרת הכי קיצוני, הוא מניח את המערבי דולק, שממנה מדליק את הנורה בין הרבה. זאת אומרת, לפי השיטה הזאת, של מסכת תמיד, מה זה הנר המערבי? השני משמאל, נכון? הנה. את זה הוא מדשן, הוא משאיר, זה המערבי. עוד כמה שיטות יש לנו מה זה המערבי?
האמצעי.
או האמצעי, ואז איך הנורה עומדת? במקביל מול הפרוכת. נכון? ואז הנר האמצעי, הפייה שלו מול הפרוכת, ושלושת הנרות מכל צד, הפייה שלהם פונים לכיוון הנר האמצעי שנקרא, איך הוא נקרא בתורה? המנורה, נכון? והשיטה השלישית, שזה הנר הכי מערבי. בסדר? זה שלוש שיטות, זה מחלוקת גדולה. הנושא הזה, זה נושא מחקרי גדול, איך זה בדיוק עמד, המנורה, ואיך ההדלקה, וכו'. מצא שקבע, מדשנו ומדליקו ממזבח העולה, כי הנר המערבי דולק, ואיתו מדליק אחר כך את המנורה. דרך אגב, מה? דרך אגב, יש מחלוקת ראשונים גדולה מאוד. כמה פעמים ביום מדליקים את המנורה? לדעת רוב הראשונים, רש"י, רמב"ן, רשב"א, רייבד, מדליקים רק בערב, כן, פעם אחת. זאת אומרת, בבוקר מדשנים, והטיבו את הנורות בבוקר בבוקר, בבוקר מטיבים, מדשנים ומכינים את המנורה. ובחוקת הראשונים, אם הוא בבוקר רק מסלק את, את הפסולת ומביא שמן ופתילה בערב, או שגם הוא מביא אותם בבוקר, כן? וגם החלוקת ראשונים, אבל השיטה הזאת היא בכל מקרה, את ההדלקה הוא עושה רק לפני השקיעה. אבל הרמב״ם אומר שלא, שמדליק את המנורה גם בבוקר. אצל הרמב״ם, הטבת המנורה זה גם לנקות וגם להדליק. אז הייתה הדלקה בבוקר, המנורה דלקה עד בין הארבעים, ואז דשנו אותה והדליקו בערב. זאת אומרת, זה מחלוקת עצומה, כן? כמה פעמים מדליקים ביום את המנורה? עכשיו, לשיטת הרמב״ם, הדלקת המנורה זה כמו התמיד והקטורת, שכמה פעמים מקריבים כבש בבוקר, כבש בין הארבעים, מקטרים קטורת בבוקר, קטורת בין הארבעים, נכון? אז אותו דבר, המנורה. אבל רוב הראשונים לא, המנורה היא יוצאת דופן בכך שמדליקים אותה רק בערב. נטל את הכוז ממעלה שנייה, יש מדרגות שהוא עולה עליהן, והשתחווה ויצא. דרך אגב, הנושא הזה של ה... למה צריך מדרגות? הרי מה הגובה של המנורה? הגובה הוא 18 טפחים. 18 טפחים. לפי החזון איש, זה המקסימום, זה 172 סנטימטר. אז זה לא כל כך גבוה. אבל כמו שהוא אומר, כדי שלא... יש לנו בעיה, אסור לכהן להרים את הידיים מעל הציץ. מה? א', מתי שהוא רוצה, כן? ב', ופה אני מגיע לנקודה שנייה, שזה תומך כן בשיטת החזון איש. אתה צודק ש... לא, זה תומך... לא, כי לפי הבחיים נאי זה יוצא 146 סנטימטר. אז כל אחד, באמת לא צריך מדרגות. אבל לפי החזון איש 172, לא כל אחד הוא 172, וזה קשה, ולכן צריך מדרגות. בסדר? הפיס השלישי אמר להם הממונה, חדשים לקטורת באובר פיסו, אתם יודעים, למה חדשים? והייתה סגולה בטוחה. בניגוד לסגולות שהבאבות מוכרים היום לציבור, שיש אחד שתמיד מרוויח בטוח. מי זה? הבאבא. אז... כן, הוא היחידי שמרוויח, אצל כל השאר זה ספק גדול. אז אצלם, זה הייתה סגולה בטוחה, שכהן שהיה מקטיר קטורת היה מתעשר, ולכן, לכן כדי לזכות את השאר, אז נתנו לו חדשים. עכשיו, מה קורה אם אין הרבה כהנים וכולם כבר הקטירו קטורת?
מי שרוצה.
לא, עוד פעם, ההוא שחוזר, כן? כולם חוזרים לפייס. זה לא, זה לא דין דאורייתא, כן? זה תקנה של סדר הטוב, של סדר טוב. אז אם כולם הקטירו, כולם נהיו מיליונרים, חוזרים לכולם. כן. הפייס הרביעי חדשים עם ישנים, קוראים לישנים גם, בואו ואפיסו, מי מעלה איברים מן הכבש למזבח. רבי אליעזר בן יעקב אומר, המעלה איברים לכבש, הוא מעלה אותנו לגבי המזבח. מסרום לחזנים, יש לנו רבותיי הרי כהנים שלא זכו מה? לא זכו לעבוד גם, נכון? לא, גם מי שלא זכה בשום הגרלה. אמר המון כהנים. הרי זה הולך, יש 24 משמרות. משמר מגיע לעבודה שבוע. גם אותו מחלקים לבתי אב, נכון? כל יום עובד בית אב אחר, בשבת כל בתי אב עובדים. עכשיו אתה, ויוצא שכהן עובד יומיים, במקרה הטוב, בשבוע, ביום שלו של בית האב שלו, ובשבת. עכשיו יכול להיות כהן שיש בית אב ענק, ועשו הגרלות, והוא לא שחה בכלום. אז הוא מחזיר את הבגדים. ללשכת פנחס הבנביש, הוא לא הולך עם בגדים.
כל היום הוא לא עושה כלום.
כן, לא עושה כלום. הוא יכול ללמוד תורה. יש לו בית מדרש, יש לו את מושב הסנהדרין, הוא יכול לצפות בדיונים של הסנהדרין. זה מעניין, לא? אתה בא, רואה את הדיונים של הסנהדרין. מה? אם אתה כהן תלמיד חכם, אתה עצמך משתתף. אולי אתה בסנהדרין. מה?
הוא יכול להשתתף בקורבנות יחידים, לא?
כן. כן. נכון. ובשביל כהנים שרוצים לצאת ככה לירושלים, לטייל בשווקים. עכשיו, בכל אופן, מה שחשוב לי פה הלכתית, זה שיש לו, הבעיה מתחילה קודם כל מהאבנט. לשיטת הרמב״ם, גם כהן שעובד, אז אחרי שהוא גומר לעבוד, הוא צריך לראות את האבנט, כי האבנט הוא כליים. הוא שעת נס. זאת אומרת, הרמב״ם פוסק שמה שהתירו לך ללבוש כליים, זה רק בשעת העבודה. אתה לא עובד, תוריד את האבנט. אבל הרייבד חולק, הרייבד חולק על הרמב״ם ואומר לו, התירו לו ללבוש את האבנט, גם כהן ש... אתה לא צריך להקפיד, כן? כמו שאומר השח, אומר, התורה לא ניתן למהלכי השרת. אתה לא צריך כל הזמן להיות בלחץ. אומר, אני עכשיו אין לי עבודה, אולי נוריד את האבנט. רייבד אומר, לא, לא צריך להיות בלחץ. התורה התירה על הכהן. זאת לא רק שהיא התירה, זה לא היתר, זה... אני אומר, הלכתית דנים תמיד במושג היתר, אבל מהותית, זה חובה שזה יהיה ככה. יש בזה עניין גדול. פה אנחנו רואים את ההקטרה, שימו לב, זו הלכה מאוד חשובה, שכשזורקים את האיברים למזבח, איפה עומדים הכהנים? על הכבש, הם לא עולים על המזבח, כן? עומדים את זה, הגמרא לומדת את זה מפסוק, וזרקו את הדם. אני תמיד אומר, יש פה גם איזה עניין רוחני. מה? לא, הגמרא לומדת מפסוק שהאיברים זה כמו דם, זה כמו שזורקים את הדם, ככה זורקים את האיברים, והכהן צריך אותה על הכבש. כן, זה גמרא בזבחים. עכשיו אני אומר גם, יש פה איזה עניין רוחני, מה? האש, הרי חז"ל אומרים, הייתה בדמות של האריה, נכון? היה דמות של האריה. ככה אומרת הגמרא, בבית ראשון. לא, בבית ראשון, אומרת הגמרא במסכת יום הדף חף בית, שבבית ראשון ירדה אש משמיים, אתה בא למקדש, אתה רואה אש בדמות של האריה. בית שני בדמות של כלב. מה העניין? קשור לראש השנה. אומר הזוהר, קשור לראש השנה, אומר הזוהר שכשבראש השנה אדם בא להתפלל, לא יתפלל על עצמו. לא יתפלל על עצמו. הרי ראש השנה זה יום הדין, נכון? הקדוש ברוך הוא יושב על כיסא של דין. והוא שופט דן את כולם. ובאופן טבעי כשאדם הולך היום לבית משפט, לא עלינו ולא עליכם, צריך לקחת עורך דין, נכון? עורך דין סנגור יגן עליו. ואז לכאורה באופן טבעי, מה עושה אדם שבא למשפט? טוען טענות, נכון? מצדיק את עצמו, טוען טענות. אומר הזוהר, אוי ואבוי אם תעשה ככה בראש השנה. ראש השנה הרי על מה אנחנו מתפלל? אומר הזוהר, מי שעושה ככה, הרי הוא ככלב. שהכלב נובח, אב אב. מה זה אב? תן. זאת אומרת, אדם שכל הזמן טוען, סנגור ומגן על עצמו, את מי הוא שם במרכז באותו זמן? את עצמו. אבל בראש השנה, שימו לב מה תקנו חז"ל, שאדם על מה הוא מתפלל בראש השנה? מתפלל על המלאכת השם, נכון? אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא ימלוך, שהשכינה תמלוך, שיבנה המקדש, שניגאל על ארץ ישראל, על ירושלים, על בית המקדש. אנחנו מתפללים על הכלל, אנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, שהשכינה תתגלה, שיהיה תיקון לשכינה. אדם בראש השנה עוסק בכלל, לא בעצמו. מתי אדם עוסק בעצמו, מתי עושה וידוי, מכה על חטא? יום כיפור. ולכן אומר הזוהר, אוי ואבוי, אם אתה מתפלל בראש השנה עצמך, הרי אתה ככלב והרשע שהקדוש ממש דיבר על זה בעריכות, בספרי הקבלה שלו, על האב הזה. ולכן אותו דבר במקדש, שימו לב, בבית ראשון, כשלא עבדו עבודה זרה, ועבדו את הקדוש ברוך הוא, עבדו לשם שמיים, עבדו בבית ראשון. אני אומר, כשלא עבדו עבודה זרה, בדיוק, מתי? כשלא עבדו עבודה זרה, ועבדו את הקדוש ברוך הוא, עבדו אותו לשם שמיים. עבדו אותו כדי שהקדוש ברוך הוא יתגלה בעולם, כדי שמלכותו תתגלה, ולכן יורד בשמיים אש בדמות של מה? הרי כאריה הוא מלך אחרת, הוא מבטא מה? את המלכות, את המלכות, כן? אבל בית שני, עבדו את הקדוש ברוך הוא לא לשם שמיים. אדם עובד את הקדוש ברוך הוא כדי להצליח בעסקים, כדי שהוא יהיה בריא, כדי שיוולדו לו ילדים, כן? האדם שם את מי במרכז? את עצמו. לכן הוא עובד הקדוש ברוך הוא. אם ככה יש אש בדמות של כלב, שהכלב נובח, אב, תן. מובן? אז פה שימו לב, אם אתה, היום הילדים שלי היו בספארי, בקייטנה, אז התקשרתי להם בדרך בדיוק שבמונית, בדרך לפה, איך היה? אריה אריה. אדם בא להכין את האריה בגן חיות, הוא לא נכנס לתוך הכלוב, נכון? עומד מרחוק, זורק לו את הבשר מרחוק, נכון? הנה, אתם רואים? זורקים את הבשר מרחוק, לא מתקרה. השכינה נמצאת על המזבח, על האש של המרחה. האריה נמצא שם, האש האלוקית, אז אתה עומד מרחוק, זורק. בסדר, אני ככה, אני נראה לי, אני יודע אותי, הטעם הפנימי של, של הדבר הזה. מה? מי שזכה במחתה, נטל מחתת הכסף ועלה לראש המזבח, הוא פינה את הגחלים אלך ואלך וחתה, מדובר פה שהוא הולך להביא גחלים למה? למזבח הזהב, כן? ירד והרן לתוך של זהב, הוא מחליף מכסף לזהב, אגמרות, למה לא ייקח ישר מהמזבח עם זהב? כן, שלא יערס, וחבל, חסו על ממונם של ישראל, כן?
יום כיפור
לא. לא, יום כיפור לא.
למה הם בזהב?
אוכפת לנו שיריס אחד פעמים.
כן.
מה אחד פעמים?
לא, זה פעם בשנה. יש הבדל אם נהרס לך מחתה פעם בשנה, לבין נהרס לך כל יום בשנה. 365, אתה יודע, לפי מחיר הזהב זה המון כסף.
פעמיים. זה גם לא הרס
מוחלט. כן, לא הרס מוחלט. מתקנים את זה, אבל בכל זאת, הכל עולה כסף.
זה בוקר
ורס. זה כספי ציבור הכל, נכון? כספים של עם ישראל. מי שזכה בקטורת היה נוטל את הקו, והקו דומה לתרכב גדול של זהב, מחזיק שלושה קבים, וכו' וכו'. שימו לב, הקו קטורת יש לו כמין מטוטלת היה עליו מלמעלה, ויש לו גם מה? שני עדיות. קודם כל בואו נראה את זה, את הכניסה להיכל להקטיר את הקטורת. אז אחד מביא את הקטורת, רואים מלמעלה מבית הפתינס, זה הכחול, ומהמזבח האדום, החיצים האדומים, מביאים את הגחלים, ונכנסים להקטיר את הקטורת. בינתיים עם ישראל, זאת אומרת בינתיים זורקים את המגרפה, רצים להשתחוות, אתם מכירים את זה, דברים פשוטים. מי שזכה במחצה צבר את הגחלים לגבי המזבח, הוא דדה משולה מכתב ויצא, זאת אומרת הכהן מביא את הגחלים אחד ויוצא, ויש לנו כהן, מי שזכה בקטורת היה נוטל את הבזיך מתוך הכף ונותנו לעבור לקרובו, לא היה מקטיר מקטיר עד שמונה אומר לו הקטר. פה אתם רואים את הכלי של הקטורת. עכשיו שימו לב, יש לו שני עדיות מהצדדים, נכון? מה הנקודה? למה עשו את זה? אז אנחנו יודעים, חז"ל אומרים שהקטרת הקטורת זה אחת משלוש מלאכות מהעבודות הכי קשות במקדש. נכון? חפינה, לא הקטרה, כן, חפינת הקטורת, קמיצה ו... והמליקה של העוף, כן, להרזיק את העוף, כנף אחת פה, כנף שנייה פה, פה כנף אחת לסגור, פה כנף שנייה לסגור, כן, זה שני הכנפיים שלו, ועם האצבע הזו למלוק, זה מלאכה מאוד קשה, ניסינו את זה. תראו בשערי היכל שהוצאנו על זבחים, בסוף פרק שישי יש שם הרבה תמונות שעשינו, המחשה, תראו את זה שם בגמרה. אני אומר, זה קשה, צריך להתאמן המון. קמיצה זה קשה מאוד, וחפינה. מה קשה בחפינה? אנחנו לא נחשוב בחפינה, וזה קשור לכלי. חפינה... ברוך אתה, אדוני, אלינו מלך עולם שכל המדבר. אם יש לי פה קטורת, ואני צריך לחפון ליד אחת, אני שופך ככה, נגמר הסיפור, נכון? אם יש לי פה, אני צריך ככה, בסדר. אבל אם אני צריך לחפון ככה, ואני אגיד לך, תחפון לי, נכון? אבל מה קורה אם אני נכנס לבד, ואין מי שיעשה את זה? אז אני צריך לעשות, ביום כיפור.
ביום כיפור, זה
מה ש... אז זה מחלוקת ראשונים. קודם כל, לכן עשו לכלי את שני הידיות, כי אז הוא מחזיק פה בידית אחת, פה בידית שנייה, ומתחיל להרים אותו ככה לתוך הידיים ולשפוך, ויש מחלוקת ראשונים אם מותר לו לעזר בפה או, או, או ביד או לא. זו מחלוקת ראשונה.
זה
לא רותח? רותח? לא, זה הקטורת. לא, זה לא קשור לנשפח. מה שאתה אומר זה תמיד השאריות שנשארות עד שהן מגיע לחצי כמות. אבל נשפח, אנחנו פעם נתנו לפני המון שנים להמון כהנים, 50 כהנים, לעשות את זה כולם נפל להם. בקודש הקודשים לא. יש ביום כיפור שתי חפינות. יש זו שבחוץ ויש זו שבפנים. לכן הוא היה, דרך אגב, שבעת ימים קודם יום הכיפורים, מפרשים קודם גדול מבטול לשכת פרדרין, הוא היה מתאמן על הכל, אבל בעיקר על החפינה. בעיקר על החפינה. בואו ועמדו על מעלות האולם עם הכלים, וגם אומרים פה עכשיו ברכת כהנים. פשוט הנהג מונית מחכה לי בחוץ. כן, הברכת כהנים במקדש, שהיא שונה מהברכת כהנים. מה? לא, לא, ככה.
כהן גדול מתחת
לציץ. כן, יפה. וניסוך היין ושירת הלווים, דורים פה כלים למצד שמאל והצלוחית של היין, מצד ימין, והספל שלתוכו מנסחים, יש לו חוטים, יש לו צינור למטה, זה ממשיך לתוך השיטין שהיו. פה המשתחווים, אתם רואים מצד שמאל יש את הכהן המנסח, ויש פה כהן עם סודר, והוא מסמן ללווים, כן, מתי להתחיל לשיר ולנגן. העבודה של הלווים זה השירה, כן? הניגון זה בדיעבד אפשר גם על ידי ישראל. עיקר העבודה של הלווים, משהו מיוחד להם, זה השירה, זה מה שהגמרא אומרת, עיקר שירה בפה, זה העבודה. ובעזרת השם נזכה שנראה את הדברים האלה בעיניים שלנו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון.